אנחנו בעמוד 49, בשקר מספר 2. שקר המבורך, לשקר את השקרן. אם יקש, תתעקש. שקר כנגד שקר, יוצר חיוב, יוצר אמת. כשמשקרים את השקר, מקבלים את האמת. אז מהו שקר מספר 2? תודה לך על כך שנתת לי הזדמנות להפגין מידות טובות. באמירת תודה, אני בעצם מתרגל להבין ולהאמין שיש כאן משהו טוב. אני מכיר תודה. בשקר מספר 1 אמרנו, אני רוצה שכך זה יהיה ותו לא. זו אמירה יותר מסויגת, יותר ניטרלית. אני רוצה שכך זה יהיה. פה אני כבר מרגיל את עצמי להודות. אני חייב לומר שלא תמיד אנחנו ננקוט בשקר מספר 2, בפרט אם אנחנו בתחילת הדרך. די לנו שנאמר, אני רוצה שכך זה יהיה. להגיד תודה, זה כבר, יש פה כבר נדיבות לב, יש פה כבר יכולת אחרת, שאדם כבר מוכן לבוא ולומר, על הדבר הלא מובן, והדבר הלא פתור, והדבר הלא נוח, להגיד תודה. זה יכול, לפעמים, אם לא אומרים את זה בזמן, זה יכול ליצור בומרנג פנימי. כן, שהאדם בעצם, האדם בעצם מעורר התנגדות פנימית עזה כנגד האמירה הזו. ואז יכול, חלילה, עוד להוציא אותו מעולמו. צריך להיזהר, צריך לדעת. לדבר אמת. למרות שפה אנחנו עסוקים בלשקר את השקר. וגם שאנחנו באים לשקר את השקר, אנחנו צריכים לדעת מה יכול להיות ההתמודדות שלנו עם אמירות מן הסוג הזה. עם כל הכבוד לחשיבות של האוטוסוגסטיה, של השכנוע העצמי, של אמירת דברים שאנחנו לא מזוהים איתם לעת עתה לחלוטין, צריכים לראות מה רמת ההתנגדות לאמירה כזו, כי לפעמים זה יכול להיות לנו ביוקר. אין? לא למשוך באוזני הכלב, לא לעשות פעולה שיכולה להרגיז איזה כוח פנימי בתוכנו, שיכול להיות, זה יכול להתנקם בנו. אני מבין שאתם, אני מקווה שאתם לא חושבים שזה עומד בסתירה עם כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה עומד בניגוד לכל אלה כל כן? אבל לפעמים צריך לעשות את זה בחוכמה. צריך לעשות את זה בחוכמה. הרב קוק אומר באורות הקודש, שלא טוב ללכת במידות חסידות גדולות מדי. גם כשאדם מתלהב ורוצה להתקדם בעבודת השם, לפעמים אם הוא מטיל על עצמו משימות, כן, קשות מדי בקודש, אומר הרב קוק שזה מעורר יצר הרע יותר מדי. כי יש בנו כוח שמתנגד. צחי? צחי?
כן.
מה אתה מחפש? את השיעור?
לא.
מה אתה מחפש? יש פה שיעור, צריך, אתה רוצה להיות איתנו?
כן.
איזה שם? מודעות עצמית. מה שאתה אוהב. אז אומר הרב, באורות הקודש, אסור ללכת במידות חסידות גדולות מדי. כן? שדבר זה מעורר את היצר הרע יותר מדי. כן? צריך לזכור שיש בנו כוח שמתנגד. יש בנו כוח שמתנגד. די. עכשיו צריך לאמוד את כוחו. עד כמה הוא מתנגד. כן? אם הוא מתנגד למדרגת חסידות מסוימת בצורה חזקה מאוד, כאשר אני אנסה להכניס את מידת החסידות לחיי, כן? אז יהיה מאבק בין הכוח הטוב שרוצה את המידת חסידות, בין הכוח הרע שמתנגד לה. לפעמים שההתנגדות היא חזקה מדי, הדבר הזה בעצמו יכול להיות בבחינה של מושך באוזני הכלב. כלומר, אתה יכול לעורר את היצר הרע יותר מדי. היה עשיו מהלך לדרכו, ואתה אומר לו, אחיך יעקב בא, ואומר, מתעבר על ריב לא לא. כי אנחנו עם חז"ל, שיעקב משך באוזני הכלב. מה אתה רוצה מעשיו? לך לו, שילך לדרכו. כן, שילך לדרכו. אתה צריך שלהגיד לו, אחיך יעקב, וכולי, שילך לדרכו. אבל יעקב רצה להתעמת עם עשיו, להביא אותו למצב שהוא מודה לו, שהוא מסכים איתו, שהוא רצה להביא. אבל זה מסוכן, חז"ל אומרים, מסוכן. תוצאה מזה, מה צריך לעשות יעקב כדי לפייס את עשיו? להשתחוות לו 7 פעמים. להשתחווה, והשתחו, והשתחו, 7 פעמים. וכנגד זה, אומרים חז"ל, כנגד 7 פעמים שהשתחווה יעקב לעשיו, זה הגביר את כוח היצר הרע בעולם. וכנגד זה עמדו 8 מלכים לאדום, 8 פעמים, 7. אלה המלכים אשר הלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. אומרים חז"ל שבגלל שיעקב השתחווה לעשיו, בגלל זה קדמה מלכות אדום, כן? למלכות ישראל. אז אנחנו רואים, לכן שהמפגש הזה היה מיותר. מזה נלמד לכל מיני סוגים של מפגשים, כן, שכל יעקב נפגש עם קולו של עשיו בתוך הנפש, אנחנו צריכים לדעת, כן, איך לזמן אותם, מתי לזמן אותם לפונדק אחד, מתי לעורר את ההתנגדות הטבעית שיש בין טוב ורע. אז זה דבר גם פה, שאני בא להגיד, תודה לך על כל מה שנתת לי, אני פה שוטט כולי דם, תודה ריבונו של עולם. איך על... אין מרצים אדם שעד כעסם, תראה איזה לטובה מה שעשו לך, בסדר, 200 אלף שקל לקחו לך, שתהיה ואתה בלבלים, מה זה לעומת עולם הבא שלך? כפרת אבנות חייך, זה לא שייך, זה לא שייך, אתה זורא לומר לך לפצעים. אבל, יחד אני צריך לדעת שיש שקר כזה שלי, תודה לך, יכולת לחשוף, כן, את הטוב שבפנים, עד כדי שאני מכיר תודה, כמו שאני אומר לך, אלא תודה רבה לתי, כן? שזה מובן פשוט, כן? דבר ביתום הטוב, ברוך השם, אבל אפילו, כן? אז זה כדאי להתבונן ולראות איפה אנחנו עומדים, לבחור מתוך שתי ניסוחים את הניסוח המתאים לשיטתנו, אבל, בכל אופן, מדי חיוב לא פתור, כן? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו ולא כלום. אחד מן השקרים האלה אנחנו חייבים לקחת. אחד מן האמירות, מהניסוחים האלו, אנחנו יביא, זהו, אחרי לא משנה, הניסוחים פה זה לא ניסוחי, זה לא תורה מסיני. ונעים את הראש, לכיוון. כן, תודה לך על כך שנתת לי הזדמנות, כן, להפגין מידות טובות. כן? במילים אחרות, אני רואה איך צירי הלידה האלו מקדמים את תנועת העובר בתוך הפרוסדור. אני רואה, כן, תודה, נתת לי הזדמנות מידות טובות. אני מרגיש את צירי הלידה, וצירי הלידה האלה זה צירים, כן, זה צירים ש... התינוק הולך ויוצא, תודה, תודה לך, כן, יפה. עוד פעימה ועוד פעימה, זה הכוונה בעניין הזה. זו אכן הזדמנות, זה נתפס בעיניי כנקישת האיילה, כן, איך כתוב על האיילה, שרחמה צר. היא מתקשה ללדת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמן לנחש אחד, והוא מקיש אותה ונרתעת לאחור למשנה, רעיון. כן, אני מקיש, הנחש כן מקיש, לא מקיש, מה קורה בטבע, לא ראינו את זה כל כך, לא משנה. הרעיון הוא, כן, כל זה זה משל לכנס ישראל. שעם ישראל, יש לו רעיונות כאלה כבירים להוליד, שרחם המציאות הוא צר מלהוליד, כך אומר הרב עולת ראייה. אנחנו רוצים מן העולם יותר, לאן הלכת? רור, איפה הלכת? רד לעם. אז אומר עולת ראייה, אנחנו רוצים מן העולם יותר משהעולם יכול לתת לנו. וקודם שהדבר הזה מעביר אותנו על דעתנו ועל דתנו, אנחנו שופכים שיח להשם. אז השיח להשם זה המיילדת, נקרא לזה כך, לא משנה. אבל הרעיון הוא שאנחנו צריכים, אז אותה איילה זה משל לכנס ישראל, כן? כנס ישראל, איילה. ורחמה צער, רחם המציאות הוא צער. כן? המציאות, זה הרחם, שהוא צריך להכיל את כל האידיאלים הגדולים של עם ישראל. וזה קשה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמן נחש, זה יצרו. כל ההתמודדויות, כל הקשיים, מאלץ אותנו לדחוף יותר, לדחוף עד שהוא יוצא למזל טוב. אותו דבר גם פה. זה הרעיון שמופיע כאן. נתחיל להתרגל לראות את המאבקים הפנימיים שלנו כמהלכים של לידה, ולא לראות בזה כאב עקר. כן? מה שנקרא ייסורים מכוערים. יש ביטוי בחזה שנקרא ייסורים מכוערים. וכי יש ייסורים יפים? מה זה ייסורים מכוערים? ייסורים מכוערים זה ייסורים שאנחנו לא רואים בהם את השיטה, את הסדר, את ההרמוניה, איך הם קשורים עם הטוב, איך הם מולידים אותו. זה נקרא ייסורים מכוערים. וייסורים יפים זה ייסורים שהם שייכים למסלול של הופעת הטוב, האישי, הלאומי, העולמי, כן? עולמי, קל לנו מאוד להגיד שמהפכות בארצות ערב זה בדרך כלל טוב, קל לנו מאוד להגיד, אבל מהפכות בתוך הבית זה פחות קל להגיד, אנחנו סובלים מאוד שזה קורה בתוך ביתנו. אבל מיתו של דבר, כל הדברים האלו מקבלים בתוכם ברכה גדולה ועצומה. כן? נחסי שמיים באבים, זה המשברים, אבל למה? להכין לארץ מטר. נשמי ברכה שיש בתוך העננים האלו. זה מכניס לנו לתוך שטח העבודה המופלא והמיוחד הזה של כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. תודה לך. אפשר להתחיל בזה בדברים קטנים. עדיף להתחיל, עצה טובה, עדיף להתחיל בדברים שהתנסינו בהם בשבוע האחרון, למשל, וראינו מה שנולד, אנחנו מחזיקים את הרך הנולד ביד, כבר מנו לו שבוע ימים, ועכשיו מגיע עוד אחד כזה. כן, שם יותר פשוט. אבל עם דברים חדשים, שלא, או לפחות נתפסים בינינו כחדשים. כי למעשה אם תבדוק, תראה שהדבר הזה כבר בא לך הרבה פעמים, לא משנה. אבל דברים שנתפסים בינינו כחדשים, שלא נוסינו בהם, כן? או דברים גדולים, עדיף לא להשתמש בלשון הזו. להשתמש בלשון הראשונה, אני רוצה שכך זה יהיה. לשון כללית, אני רוצה שכך זה יהיה. למתן את ההתנגדות, תודה, אל יתעלל חוגר כי מפתח. תגיד תודה על מה שלא קיבלת. כן? שלא. אל תיתן 100 שקלים לעני, ואחרי זה תקטר שבוע, למה נתת לו 100 שקלים? כן? תגיד, מה נתתי לו כך הרבה? איי, מה עשיתי? כואב לו הלב. תן שקל, יהיה לך קצת קשה. גם שקל זה לא קל, נגיד, כן? שקל זה גם לא קל. קצת קשה, כן. אבל הרצון הטוב לתת הצדקה. עם הקושי, שניהם ביחד יוצר סיפוק. זה מה שקורה בדרך כלל. זה נקרא שמחה של מצווה. שמחת התגברות קוראים לזה. כן? אז זה בסדר. על דבר כזה, אפשר להגיד. בא, אני, שקל. תודה שנתת לי הזדמנות. תרח, שים לה ביד. כן? תן לחומרים להתערבב בפנים, לקושי, יחד עם הזה, ואתה תראה שתוך 10 דקות, רבע שעה, עשיתי מצווה. ברוך השם. אז כדאי לשים לב לנקודה הזו, להיות פתאים, כן? אז, כן, היא אמרה, כתוב כאן, ואני עושה. לא, כל אדם צריך לדעת. לב יודע מרת נפשו, לב יודע רמת נפשו, כמו שהיה רגיל להגיד רבינו בישיבה, הרב בנימין הרלינג, זכר צדיק לברכה. לב יודע מרת נפשו. הפסוק אומר, לב יודע רמת נפשו. כן. לא, מרת נפשו, סליחה. מרת נפשו, זה הפסוק. אז היה אומר, לב יודע רמת נפשו. אני משנה את האותיות. אני לוקח מליצות כעיפות. בנימין הרלינג, שאני קודם. היה מאוד מאוד מיוחד. היה גם קוקני כזה, להוט. מיוחד, עמוק מאוד, וגם חסידי מאוד. שילוב נדיר של חסיד ארץ ישראלי. מיוחד במינו. קשה לראות כאלה דברים האלה. קשה מאוד. כן. בכל אופן, תודה לך על כך שנתת לי הזדמנות להפגין מתנות. גם לשון שנתת זה לשון מתנה. זה מה שנאמר כאשר נחוש, כן, כעס ונקמנות כתוצאה מכך שפגעו בנו, כן? זאת אומרת, כן? זאת אומרת, כאשר פגעו בנו, במקום להדגיש, כן, את הכעס ואת הנקמנות, ששתי המידות האלו יסודם ובהתגברות האנוכיות שבאדם, כעס ונקמנות זה התגברות האנוכיות. זאת אומרת, יש אירוע מסוים, האירוע הלם בי. הוא הלם בי. כל דבר שהולם בנו באופן פשוט, כן? אולי לא שמתם לב, אולי לא הגדרתם את זה עד היום. אבל כל דבר שהולם בנו, הוא תרף מיד מקפיץ את המימד הפרטי שלנו על הרגליים. כי אנחנו מאוימים. זה דבר פשוט. ברגע שאדם מאוים, מה עושה קודם כל? כן? שאדם במצוקה, אדם צמא, מה עושה קודם כל? יש, הוא מגיע לבאר מים. סביב הבאר עומדים בני המשפחה שלו. אבל הוא צמא עד מוות. מה עושה קודם? הוא ישתה. ומי שרוצה להתנפל עליו ולהגיד, שלום, מה נשמע? חיכינו לך כל כך הרבה. ברור ש... תזוזו, 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 תנו לשתות. אחרי שהוא יגיע לרוויה, הממד הפרטי שלו שוקט ורואה, כן? ונינוח, אז הוא פונה לכולם. מה שלומכם? עכשיו זה הזמן להתחבק, עכשיו זה הזמן להגיד שלום, כן? ברוך השם שנפגשנו שוב, וכו'. אבל זה דבר ידוע. עכשיו, זה לא שלילי, צריך להבין. זה לא שלילי שאדם כתוצאה מהתנגשות, כן? הממד הפרטי מתעורר אצלו. זה דבר מאוד חשוב, אם אין אני למי לי. אבל ברגע שהוא עובר יותר מדי את הגבול, הרי מה עושה הקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו עם ניסיונות, הוא רוצה לעורר אותנו ניסיון. איך הוא מעורר אותנו? דרך התעוררות הממד הפרטי. כי אם הוא מנסה לעורר אותנו דרך הממד הכללי, לא היינו מתעוררים בכלל. כמה לנו ולממד הכללי? אין לנו נגיעה של מה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מדבר איתנו דרך הבית שלנו, דרך הבגדים שלנו, דרך הגוף שלנו. כי הגוף זה חשוב לנו. אז הוא מעורר את הממד הפרטי שלנו, ואז אנחנו נזעקים, כן? הוא לא מדבר איתנו בלשון של כנסת ישראל, בסדר. אז מי שהגיע למדרגה כללית, כשמדברים איתו בשפה כזו, הוא מרגיש כאילו מדברים עם הממד הפרטי שלו, כי הוא זה. הוא במדרגה כזו. אבל אנחנו זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא יודע יפה, שאם הוא לא, נעשה לנו ככה. אם לא יקרה, אנחנו לא נתעורר ונשאל, מה קורה פה? מי זה בדיוק? מה רוצים? אנחנו לא ניצור איתו קשר. זה סוג של הטרדה כזו. זה סוג של התרדה כזו, שתפקידה זה לעורר אותנו, להסתכל, להקיץ אותנו. אנחנו שורים בתרדימה. ההתעוררות שלנו על פי רוב, הם ידווקא דרך למד הפרטי. זה דבר ידוע. כן? או. אז פה השקר הזה, שקר מספר 2, הוא בא ליצור איזון בין הממד הפרטי והממד הכלי. כלומר, בשעה שהממד הפרטי שלך מתעורר בדרך הטבע, כאשר מישהו פגע בך, כן? הממד הפרטי מתעורר לפני שהוא מפריש באופן הרסני את הכעס ואת הנקמנות. תכניס שם את המשפט הזה. תודה לך שנתת הזדמנות להפגין מידות טובות. כן? אם אתה ראוי לאמירת המשפט הזה, כמו שאמרנו, אם משפט הזה מבחינתך הוא לא נחשב מידת חסידות גדולה מדי. בזה אתה מאזן, אתה משאיר את ההתערות הפרטית במידתה, אתה משאיר את ההתערות הפרטית במידתה הראויה, ואתה מאפשר, אתה לא דוחק את רגלי התובנה המוסרית. זה כלל גדול. הרי שאנחנו מפירים את האיזון בין הממד הפרטי והכללי בניסיונות החיים, אין לנו אפשרות, אין לנו סיכוי לחשוף את הדיבור האלוקי. כי הדיבור האלוקי הוא מתגלה דווקא מתוך מצב של נוחות הממד הפרטי, לא התפשטות יותר מדי, רק להגיע לרמה של הרגשת החיים, פגעו בי, אני מתעורר, אבל לא יותר מזה, לא שיפוטיות, לא כעס, לא נקמנות. כי בכעס ונקמנות אין השם, אין לך סיכוי לקלוט את השידור הפנימי. זה אי אפשר, פשוט אי אפשר, זה בדוק, זה מנוסה, אני אומר לכם את זה, ניסיון, חד וחלק. אין. ברגע שעצימות הכעס עוברת גבול מסוים, אתה לא יכול לשמוע כלום. ומי שיבוא ויגיד לך, תגיד תודה. אתה לא תבין מה הוא מדבר. אתה חושב שהוא נורמלי. כן? אתה תכעס אליו. אתה תנקום בו. כן? אתה צריך להיזהר עם הרגשות האלו של הכעס ונקמנות. זה מה שנאמר. מתי? כאשר נחוש כעס ונקמנות. כתוצאה מכך שפגעו בנו. פגעו בנו. יש לי מקום בעולם. מישהו פגע בי, מישהו דחק לי את הבשר, זה לא פשוט. דחקו לי את הבשר. סליחה, אתה מוכן קצת לזוז? אתם מכירים את הרגשה הזו, כשהוא אומר, סליחה, אתה מוכן קצת לזוז? מה, מעריכים לי על מקום? לא חושב שאני מפריע עכשיו, אני עושה סתם צפיפות מיותרת, ואני עומד באמצע הדרך, כן, פה בחלק האחורי של בית המדרש זה נפוץ, מי שמכיר את האווירה פה, כן. מאחורי בית המדרש שדמית הכיסאות ועשרות כיסאות עד שאתה מגיע עד שאתה מפלס דרך בין הספסלים לפעמים אתה צריך ממש לעבור ככה לפעמים אתה עומדים בדרך אתה עומד מדבר עם חבר סליחה אפשר לזוז אתה מזדעזע יש בנו משהו שלא מקבל בקלות את הניסיון להזיז לנו מן הדרך אנחנו כן זה דבר טוב כאשר פוגעים בנו, מה נאמר כבר עם הפגיעה, אם מעבר לזה, לא איזה בקשה עצמה של תלמיד ישיבה כזה, כן, אפשר לזהר את זה, משהו יותר. זה מה שנאמר כאשר נחוש כעס ונקמנות, כתוצאה מכך שפגעו בנו. כך נזכור לדון, כל אדם לקו זכות, במילים אחרות, אנחנו מתחילים לראות את המציאות בצורה יותר מורכבת. מה זה קו זכות? קו זכות זה שקלול. קו זכות זה ראייה רחבית. קו זכות זה ראייה מגוונת, רחבה. המציאות שלנו היא לא שחור לבן. אדם שאמרו לו לזוז והוא כועס ונוקם, הוא שחור לבן. הוא לא מבין, הוא לא מלא על דעתו. הוא לא פתוח לעובדה שפלוני רוצה לעבור. זכותו לעבור. מה אתה עומד לו בדרך? אתה משנה, ידך על התחתונה. עדיין, ידך על התחתונה, אתה עומד בנתיב. אתה בא ויושב, מקום שאנשים עוברים. מה הפלא שאומר לך לזוז? אבל אתה לא רואה. כי אתה כועס ונוקם, אתה לא רואה. לימוד קו זכות זה יכולת להסתכל בצורה שיפוטית רחבה.
רחבה מרוחב לב,
יפה מאוד. רוחב לב הוא מוליד מטריה רחבה, נכון? כן, רוחב לב זה יסוד רוחב לב, יסודו, רוחב לב, יסודו זה ברצון הפנימי, הרצון הכללי. הרצון הכללי תמיד רואה את הכל, כן? אל תהיו לי קוקיסטים, את הכל. אתה קורא בתורת הרב, אתה רואה את הכל. אתה לא מצליח לתפוס אותו על מפלגתיות. אתה לא מצליח. לא מצליח. לא יש לו איזה שום דבר. וכל סוג של מפלגתיות. אני לא מדבר על מפלגתיות במובן הצער, פוליטי, מדיני. אתה לא מצליח לתפוס אותו על מפלגתיות. זה הכל. זה כולם. זה כל אשר בשם ישראל יכונה. יש מדרגות. הוא מדבר על מדרגות הרב. אבל גם כשהוא מדבר על מדרגות, אתה רואה שזה מדרגות של האחד. אתה רואה? אתה לא מצליח לפתח מחשבה פרטית שלו את הרב קוק. לא מצליח. וכבר שאתה ניגש להיבטים הפרטיים שלו, תמיד הוא מציב את הפרט כחלק מכלל. אתה לא, אין סיכוי. זה לא מתהווה. לא ברמת המחשבה, ולא ברמת הרגש, ולא ברמת המעשה. אי אפשר. אתה לא נופל בקטנות שאתה קורא את הדברים שלו. זה נקרא לימוד זכות. איך זה אפשרי? דבר מדהים, כן? אז כמו שאתה אומר, מצחי, רוחב לב, רוחב לב. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל זה נקרא לימוד זכות. הווה דן את כל האדם. גם במובן של כל, במובן הפשוט, אותך ואותך ואותך ואותך. במובן של כל באדם מסוים. בתוכו, תסתכל על כל כולו. ואז תדון את המאורה המסוים, את המעשה שהוא עשה, תדון אותו בצורה יותר נכונה. אתה לא מבין את המשמעות של המעשה שהוא עשה, אלא מתוך ההקשר של כל אישיותו, כל ההיסטוריה שלו, כל מכלול המידות שלו. ככה הקדוש ברוך הוא דן אותנו, אל דעות השם. כי הוא לבדו יודע משקל העבירות, כן? והמצוות. אומר רמב"ם. יש מצווה אחת קטנה שהיא כנגד הרבה עבירות, ויש עבירה שהיא כנגד הרבה המצוות. הוא מביא דוגמאות. ואחאב, על דבר אחד קטן שעשה, ראית כי נכנע אחאב מפניי? על זה לא אביא הרעה בימיו. דבר קטן, סך הכל מה עשה אחאב? וילך אחאב את. הוא הלך עם הראש קצת למטה, מה שנקרא נשבר ליבו. על הדבר הזה אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ראית כי נכנע אחאב מפניי? יען כי נכנע אחאב מפניי, לא אביא הרעה בימיו. ואנחנו מתפלים, ריבונו של עולם, אחאב, הרג את הנביאים, כן? שחט אותם. אשתו היא זבל, נורא והיום, אז צמד חמד אל. ועל זה שהוא קצת הוריד את הראש, אתה כבר לא, תן לו על הראש, תן לו בומבה. שום דבר. זה נקרא כף זכות. זה שחשבון כלי. אבל אנחנו רואים פה איפה מתחיל להתפתח הכף זכות. ביכולת לעמוד מול הכעס והנקמנות. ביכולת לעמוד מול ההתעוררות הפרטית. כן? לעמוד מולה. כן? ולהגיד את המילה, תודה לך. במילים אחרות, להבחין בטוב שבמצבי אי הנוחות. להבין לצורך העניין נקרא בורה, נקרא לזה משבר. להבין שבתוך המשבר, המשבר זה לא שחור לבן, מתחבא בטוב. האמירה תודה לך היא מבררת שיש בתוך הרע טוב. אז הנה, זה הקף זכות. זה כבר הסתכלות הרחבה על המאורה שפקד אותך. כן? כך נזכור לדון כל אדם קף זכות. לא לשמור תינה, כן? ולעבוד על מידותינו. ולעבוד על מידותינו. כך נזכור לדון כל אדם כף זכות, לשמור תינה, ולא לשמור, לא לשמור תינה, ולעבוד על מידותינו. זאת אומרת, כן, התינה, הכעס והנקמנות, יתחילו לאט לאט להתקלף, להתמוסס. כי אין להם כבר, אין להם כבר מקום. אגב, אם יש לכם כוח, אנחנו נעמיק טיפ-טיפה יותר בזה. טיפ-טיפה יותר, נצא מזה מרווחים. כן? כלומר, שנאמר פה, לא לשמור תינה ולעבוד על מידותינו, הסיבה שאדם כועס ונוקם במצבי פגיעה, וקודם אמרנו את הסיבה הפשוטה, כי אדם נפגש עם הפרטיות שלו, שמרגיזים אותך, הפרטיות מתעוררת יתר על המידה. ואמרנו שזה גוף, מה שמפריע לך לראות את הטוב. אבל יש משהו יותר עמוק מזה, שבעצם אותו עניין רק במילים אחרות, כשאנחנו אומרים תודה, אנחנו לא כועסים. כי מתי אדם כועס? אדם כועס שהוא לא רואה את הטוב ואת הערך המוסף בדבר שקרה. כן? אם אני רואה את הטוב, אני לא כועס. אומר הרב קוק באורות הקודש, שיסוד הכעס הוא בחסרון היצירה. זאת אומרת, הכעסים שלנו הם בעצם פועל יוצא של אובדן כוח היצירה המוסרי, הרוחני והמעשי. אפשר לראות את זה בפשטות, שאדם הוא יוצר, הוא לא כועס. שאדם הוא יוצר, הוא שייך לטוב, הוא שייך לבניין. ואז הכעס מסתלק. באופן עמוק, זכינו לבירור עצום ונפלא של הרב קוק באורות הקודש. באותה פסקה שנקראת יסוד הכעס והיצירה, שהרב קובר ופוסק שהכעס מצוי בעולם לפי אותו הערך ואותה המידה שנעלמת מאיתנו או נעלם מאיתנו כוח היצירה. ופה אנחנו רואים דוגמה יפה לזה. שאתה אומר תודה לך, אין לך סיבה לכעס. כי המפגש המתוח עם הזולת הוא מקפל בתוכו טוב. אז אני כבר לא כועס. כשיש טוב, מחה השם, דמעה מעל כל פנים, ובילה, מוות לנצח. אין לי סיבה לכעוס. זו הבנה מאוד חשובה. לא יכול להיות כעס ומציאות של טוב בעת ובנחת. במקום שיש טוב, אין כעס. כי הכעס הוא תוצאה של היעדר יצירה והופעת הטוב. זה יותר עמוק מאשר אמרנו. מי שמצליח להחזיק את זה בראש, מה טוב? בסדר. לא, אולי, לא יודע אם זה. בסדר, בסדר. גם אם נאמר שהכעס והנקמנות זה התפשטות של כוח הפרט, גם אם נבין את זה, את אתה, גם זה בסדר. גם זה בסדר. גם זו הבנה שמקדמת אותנו בעבודת המוסר. בסדר. אבל כדאי להתאמץ ולזכור את העניין של כעס ויסוד היצירה. לא לשמור תינה ולעבוד את מידותינו. גם אם אחרים אינם עושים זאת. למדנו דבר גדול. מתי אני לא אומר הוא התחיל? כשיש מריבה בין בני אדם. הנטייה היא לבוא ולומר, מה אתה עושה? כן? להטיל את האחריות, או הייתי אומר, להטיל חלק מהאחריות על הזולת. למה אני מטיל את האחריות על הזולת? שאלה יש לי לכם. נגיד שהמלך אומר לעשרה אנשים לבוא ולהוציא את כל הזהב מהאוצר שלו. ושמונה אנשים נבחרים לפעולה הזו, והמלך מבקש להזדרז ולהוציא את הזהב. כל אחד ייקח כמה שיכול. ויש פה שבעה בטלנים, ורק אחד נשאר לפנות הזהב. בינינו, יש לו בעיה עם זה שהם לא באו? יש לו בעיה עם זה שהם לא באו לפנות? מדי שלא. הוא עם הלסקים, ילך הביתה. לא תהיה לו טענה וחצי טענה על זה ששבעת הבטלנים האלו לא בא לעזור לו להוציא את הזהב. כן? אין לו שום בעיה. הוא גם מוכן להכפיל ולשלש את מהירות ההעמסה בתוך הסקים. כאילו הם יהיו נמצאים. הכל הולך לביתו. פשוט. מה הרעיון? למה אנחנו מאשימים אחרים? כי אנחנו לא אוספים זהב מתוך המאורעות. אם אתה תבין את הטובה שיש כאן, אין לך בעיה עם זה שירגיז אותך. אין לך טענה אליו. לא, כואב לך. שהוא לא זוכר להיות אדם טוב. כואב לך. יכול להיות שתחלוק לו חלק מהזהב שלך. תשמע, אחי, אל תהיה פרייר. תגיד לריבונו של עולם, אני לא מוכן להיות שליח להעניש את יואב. תגיד לו. אבל תודה לך, אחי. אני אמסתי פה סקים של זהב בהתנהגות שלך. אבל אתה, חבל עליך. חבל, אפשר אחרת, תאמין לי אפשר אחרת. אני שום בעיה מה שעשית. שום בעיה, תאמין לי. רק נקה את הלכלוך שעשית אחרי זה. אבל אני אין שום בעיה. בטוחי? חווית של חוויה של מי שמחפש בגנזי המלך. תאמין? אבל הטענות שלנו כלפי הזולת הן מסתלקות ככל שאנחנו מבינים שהתיקון הוא לא בזה שאנחנו פונים לזולת ואומרים לו מה עשית, אלא בזה שאנחנו מרוויחים את הרווח המוסרי. כי אנחנו מחפשים תיקון. שנעשה לנו עוול, אנחנו מחפשים תיקון, נכון? אבל אנחנו לא מבינים שהתיקון, כן? הוא צריך לעשות קודם כל בתוכי. מה אני מרוויח מהאירוע המקונן הזה? פה הייתי אומר, בשמאל דוחה, לתפוס את ידו של זה שבא לתת לי אגרוף, וימין מקרבת, לקרב את האירוע הזה להבנה מה זה בא להגיד לי. שמאל דוחה את המכה, וימין מקרבת, כן? הכוונה היא לעורר את ההבנה של התוכן המוסרי שאני מרוויח מזה. ואז נוצר איזון של מה שאני דורש מעצמי בתוך הניסיון, ומה שאני דורש מאחר. האם זה מובן, דבר הזה? זה מובן? זה... הגיוני אני חושב, לא? הגיוני, אמרתי לשאול.
אחרי זה שאמרת עם שמאל דוחה, זה קצת ענה לי, אבל
לפעמים... כן, 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 זה דיברנו בעריכות שבוע שיעור שעבר. אתה היית שיעור שעבר? דיברנו בעריכות הזה, אבל זה דברים שתמיד מאוד נשכחים, כי המציאות שוחקת אותם. המציאות שוחקת את זה. אתה ראית פעם סלעים במדבריות, תוך כמה שנים פשוט נפחים לגרגן, אפשר לראות לפעמים אבנים קטנות במדבר. האבנים האלו היו למעשה סלעים ענקיים. זה אזורים הרריים שנהפכו למדבריות. יש אזורים שנהפכו למדבריות. ואתה רואה לפעמים, אתה רואה, בתוך מדבר יש שדה סלעים. יש סלעים בגודל של המחשב הזה, יש סלע בגודל של הארון. למה זה קטן וזה גדול? זה נשחק על ידי הרוח, כן? זה עדיין הרוח לא שחקת, וזה תלוי בכיווני הרוח, זה תלוי בסלע, בדרך כלל אותם סלעים, אבל זה תלוי בכמה דברים. כיוון הרוח, כן. קבל את זה מהגב, קבל את זה מהפנים, זה... אותו דבר גם פה. הדברים האלו נשכחים. נשכחים. חיי החולים, כן, שאנחנו... מה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו יוצרים בועה. שיעור זה בועה. כן? זה בועה. זה בועה, זה כמו... זה כמו... זה כמו פעמון המודעים, שיורדים לתוך המים, ויש לך בועה בתוך המים, כן? שיעור זה בועה. שאנחנו לא מאפשרים למים לחדור פנימה, למי החולין הסוערים, לשגרת היומיום. אנחנו יוצרים בועה, ובתוכה אנחנו יוצרים תת תנאים, כן? זה תת יקום כזה. שאנחנו בעצם, על ידי יצירת תת היקום, האינקובטור הזה, אנחנו מצליחים עכשיו לדבר על דברים שהסיכוי שהם ישרדו בתוך המוח, ברגע שאני פוסע מחוץ לדלת הזה, הוא שואף לאפס מוחלט. אלא אם כן אנחנו לוקחים אותם איתנו ו... כל היום משיחתי, זה הרבה ש... אבל בטבע הדברים האלה לא מחזיקים מעמד. כן, כן. טוב, אני צריך הכל מתייחס ל... כן, כי זה בהתייחסות אגב, עשינו, הפכנו את זה כבר לאישיו, לשיעור. אבל תמיד את הרעיון, זה נשכח, גם נשוכח. אני כל... אני נותן, נגיד בשבוע, כמה שיעורים אני נותן? נותן 10 שיעורים בשבוע. כל שיעור אני אזכר. בין השיעורים אני שוכח, כן? זאת אומרת, לא להגזים, לא רוצה לעשות עצמי חושך, אז בשלום. אבל יש איזו רמה ששכחה. כן? אין צדיק אשר עושה טוב ללכת, כן? אפילו צדיקים גדולים. כל שכן, קל וחומר, כל אדם כוזב, כל שכן, אנחנו. אבל השכחה היא אוכלת בכל פה. וכדי להתמודד עם השכחה, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו צריכים לחזור לדברים, אנחנו צריכים להתרגל לשפה מוסרית, אנחנו צריכים להתרגל, השפה שלנו צריכה להשתנות. שפת הדיבור שלנו. צריך להפך לשפה יותר אצילית, יותר משמעותית, יותר מהותית, יותר מוסרית, יותר מוסרית. כן? להסתכל על דברים. במקום לשאול מה נשמע, לשאול מה נשמה. כלומר, באמת, השיח שבינינו צריך להיות, כן, אני לא אומר שאין מקום לשיח שיותר קולח, זורם וכו', אני לא רוצה להבהיל פה את האנשים, אבל, כן? אבל גם אפילו השיח הכליל, אסור שיהיה שיח של שטות. כי שיח שטות, ברגע שהוא משלב בתוכו דברים בטלים מדי, הוא מתחיל, הוא בעצם שיני השכחה, כן? השיח הרקני, כן? הוא השיניים של השכחה. זה לא רק השיח, זה גם מעשים. זה מעשים, זה תחושות, זה הרבה דברים, כן? אנחנו צריכים לדעת יותר לשלוט על תנועות החיים שלנו, נקרא לזה כך. כי אחרת אנחנו מוציאים את עצמנו מהפעמון המודעים הזה. אנחנו מתערבבים במים, סובבים אותנו. ואז זה שכחה. אבל כן, אנחנו, כן, אתה רואה, זה בעצם עובדה שאני חזרתי לזה עכשיו, זה סימן שכבר שכחתי מאתמול, יום שלישי. זה חזור זה תמיד. ועד שבסוף דברים, קדוש ברוך הוא עוזר. גם משה רבנו היה לומד את התורה כולה 40 יום, לומד ושוכח, כך כתוב עם חז"ל. 40 יום שהיה לומד ומשכח, לומד ומשכח, עד שנתנה לו השם במתנה. כן? במתנה. כך כתוב, והיא ככלותו. כן? ככלותו, ככלתו כתיב. שנתן לו השם את התורה במתנה, כפי שקלה נמסרת לחתן במתנה. כן? במתנה. זאת אומרת, הוא קיבל את התורה במתנה. קל עומד ומשכח. לקחת תורה כזו ולהכניס את לתוכנו, באופן שזה לא ישתכח, אתה יודע כמה אופוזיציות יש בתוך הנפש נגד התורה. התורה זה שכל נבדל. מה לנו ולתורה? באמת, מה? אז עכשיו אנחנו אוחזים בתורה. עכשיו יושבים פה שעה שלמה, ואוחזים בתורה. אנחנו רוצים, כן? אם אנחנו באמת לומדים ומשכחים 40 יום, ואנחנו מתאמצים לזכור, אבל אי אפשר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לנו מתנה. וכך אתה מוצא את עצמך פתאום. כן? זוכר את הדברים. אתה הולך ברחוב, אתה זוכר. מה שאמרנו, כל יום שיחתי, שזה מדרגה מופלאה, כל יום שיחתי. מצבים בהם בשעת הכעס, איני יכולה להודות. מצבים בהם בשעת הכעס, איני יכולה להודות כלפי חוץ. אם כי אני שמה לב שכאן ראוי לומר תודה כלפי ריבונו של עולם וכלפי השליח. בזמן כעס לא מצליחה. כיצד ניתן להגיע לתודה לכתחילית או בזמן אמת ולא אחרי שיצא שיצא קיטור. כן. בשעת ניסיון, שמגיעים כבר לכעס ונקמנות, זה כמעט בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. צריך להמתין עד שהטרנס ימצא את עצמו, כן? צריך להמתין עד שזה ימצא את עצמו, צריך להמתין ומיד צריך לתחום, כן? גם יש עם התמוטטות, כן? כוחות ההצלה מגיעים למקום, כן? למרות שהייתה התמוטטות, היה כעס, היה נקמנות, כוחות ההצלה מגיעים למקום, כן? זאת אומרת, ההכרה שלי מתאוששת. כלומר, נמצא במצב של כעס. יש מצב בשעת כעס שאני לא יכול לעשות כמעט דבר. זה קרוי בלשון חז"ל, בעידנא דיצר רע, לית מאן דמת קר ליצר הטוב. כלומר, שיצר רע הוא פועל ברמות מסוימות, יצר הטוב לא נזכר. פשוט לא נזכר. כאילו איננו, ואנחנו כאילו יוצאים מדעתנו. כן? זה רוח שטות. אדם כועס, אתם יכולים לראות את זה לפעמים, כן? אנחנו מגיעים לזה מצב של כעס, כן? אחרי שאנחנו נרגעים, אנחנו משתוממים על עצמנו. איך כעסנו בצורה כזה? איך הגענו למצב כזה? זה נתפס בינינו כשיגעון, ממש כשיגעון. יש מצבים שזה בלתי אפשרי. ממש בלתי. אנחנו צריכים לקוות שרוח השטות הזו לא תגרום לנו נפילה גדולה מדי, לא תגרום לנו מעשים, כן? שלא יעשו. אבל ברגע שאנחנו קצת נרגעים, יש הפרדת כוחות, האדם נעלם, הולך, אנחנו מתרחקים, מתחיל העסק להתמתן, מתחילים לשקם את החורבות. מתחילים לשקם. ההכרה הגבוהה מתחילה להתעורר, ואז יש מפגש בין הרגש האחור של הכעס לבין ההכרה הגבוהה. אז מתחילים לשפר את הדברים. כן? זה כאשר זה קורה לנו בתוך סיפור. זה נקרא הזהירות אחרי המעשה. כן? בשביל המציאת ישרים. יש זהירות לפני המעשה, יש זהירות בשעת המעשה, ויש זהירות אחרי המעשה. כן? זהירות בשעת מעשה זה מדרגה מאוד גבוהה. אנשים שאצלם יש הכרה עירה תמיד. וגם כשהם מגיעים לניסיון, הם טוב ומיד מכניסים את ההכרה בפנים, ובעצם הכעס לא מתפוצץ אף פעם. אף על פי, זה נקרא הנעלבים, מתעורר רגש האלבון, אבל אינם עולבים. האלבון לא מוציא אותם מדעתם, שהם מעליבים את האחר. זה נקרא נעלבים ואינם עולבים. זה הזהירות בעת המעשה, זה מדרגה מאוד גבוהה. כן? אנחנו מצליחים בה, ביחס למעשים קטנים, תשימו לב, באיזה מציאויות ההכרה מלווה את ההתנסות. יש מצבים שזה מצליח לנו. למשל, יש אדם שהצליח להגיע למצב שבו הוא מסוגל לשבת בארוחת הצהריים, ובשעה שמגישים את האוכל, הוא מצליח להמתין עד שכולם ייקחו, והוא לוקח בסוף. כלומר, זה קטן עליו. קטן עליו. הוא לא צריך לשלוח, לפשוט ידו במזון, כן? ולהשיג את זה ראשון. לא, קטן עליו. הניסיון הזה, הוא עובד על זה. המחשבה שלו, כן? המחשבה שלו היא כבר בנויה ומעוצבת להבין את הניסיון הזה, שלא לחטוף, ולא לקחת ראשון, ולא להתלהב, ולא להתלהם על המזון. ואם הוא לוקח, לקחת במידה שהספיק לכל השמונה חברים. זאת אומרת, זה קטן עליו. יש אדם שאצלו זה ניסיון קשה מאוד. מאוד קשה. כשהוא מגיע למצב כזה, הוא נופל שם. כן? אבל היכולת לשלוט בשעת הניסיון, כן? זה לפעמים מציאות קשה ולא אפשרית, לכן צריך להמתין עד שנצא מעין הסערה, נעמוד את הנזקים ונתחיל לשקם מחדש. זהירות אחרי המעשה. לפני המעשה, צריך להתכונן. אם אני יודע שאני עכשיו הולך לפגוש ניסיון מסוים, ובדרך הטבע, כן? אדם שיודע שעכשיו הוא הולך לבלות 3 שעות עם החברות שלו בגמרה. החברות שלו לא מי, כן? מי יודע מה אדם נוח. הוא צריך להכין את עצמו. הוא צריך לבוא מוכן. הוא לא יכול להיכנס בפתע פתאום לתוך החברות, בלי שום מחנה. אחרת הוא ייכנס עם, כן? עם הלכי הנפש הרגילים שלו. ובוודאי שהוא לא יעמוד בניסיון. זה נקרא זהירות לפני. זה פחות או יותר הכיוון של ה... כן, אלעד.
מה זאת אומרת שבשעת המעשה אנחנו צריכים להמתין? עצם זה שאנחנו... לא יודע, ניסוח של המילים, אולי יש כאילו להמתין, אז זה מראה שאתה במודעות. אבל אתה יכול להגיד שאתה ממתין רק בדיעבד.
נכון.
זאת אומרת, אם אתה במצב כזה שיש לך במודעות, אז אתה...
זה לא המתנה מודעת.
זאת אומרת, ככה זה קורה.
זה לא המתנה מודעת. צריך להמתין עד שהגפרור... כן? יפסיק לבעור. לפחות עד שראש הגפרור, ההצתה, כן, של הגפרור בהתחלה, כן? זה, עד שלפחות האש תתמתן, כן? אז האש תוחז בגפרור בעץ, אבל היא כבר תהיה יותר. אבל הראשוניות הזו, הפרץ של הכעס, הוא פרץ בלתי נשלט. לפעמים הוא בלתי נשלט. אנחנו רואים את זה ביום יום. ביום יום. שמשהו מצית אותנו בנקודה חלשה, אנחנו לא יכולים שלא לקנא. אנחנו פשוט מקנאים נקודה. פשוט מקנאים, וואו, מקנאים, מקנאים, מקנאים. עד שמשהו נרגע בתוכנו, זה ממצא את עצמו, האימפקט הראשוני, כן? הפגיעה הראשונה, כן? שאני רואה את פלוני, כל עוד אני רואה את מרדכי יושב פתח השער, לא יכול. האימפקט הראשוני הזה, כן? מעורר קנאה חזקה, כן? ההתחלה של הקנאה היא מאוד חזקה, כן? זה מחלה את עצמו, ומגיע לאיזה נורמטיביות, כן? איזשהו, ואז ההכרה מתעוררת קצת. אבל בפרץ הראשוני, כשמון. פרץ השני, כשמון. כן. לא, אני רק רוצה לומר פה, כי אתה יודע שאתה מקנה, אבל אתה רואה ואין לאל ידך לעשות דבר. אתה מבין? עיניך רואות וקלות ואין בידך להושיע. הרב מדבר על זה בראות התשובה. כן? כותב, שאדם הוא חוטא, אדם רואה את העולם הרוחני, אבל לא יכול להגיע אליו. זאת אומרת, הוא כאילו שפוט של החטא שלו. זה מעניין. מצד אחד הוא בתוך החטא. מצד שני, הוא רואה עולם רוחני, אבל אין לאל ידו להושיע. הוא רואה אותו כדבר רחוק, כדבר לא מושג. כן? הוא יודע על מציאות של עולם רוחני, אבל בתוך החטא. זאת אומרת, הוא נמצא בתוך צינוק, ויש סורגים שהוא רואה אנשים בחוץ, אבל הוא לא יכול להיות חלק מהם. זאת אומרת, הוא לא מאבד את הרצון להיות בחוץ. אבל עכשיו הוא קלו בתוך מציאות, זה כאילו שתי רשויות. יש את הרשות של החטא, שהיא תופסת אותו חזק חזק, והעולם הרוחני שלו הוא גם קיים, והוא גם שם. הוא מסתכל על עצמו, על הנפש האומללה שלו, בתוך החטא. הוא מסתכל עליה מהמקום החופשי שלו. ממקום החירות. ואין בידו להושיע.
זה פשוט
לא מחובר, לא מחובר רוחני. לא, זה לא שלא מחובר. הוא שייך לעולם רוחני, אבל עולם רוחני לא מחובר לחייו בשלמות. לא מחובר לחייו, כן, כן.
זה לא מחובר רוחני, זה אומר שזה לא שלם.
כן, עדיין שואלים קטנים וחבלים וקרמים. כלומר, בממד הנפשי שלו, יש שם שליטה של זרים. הוא שולט בחבל מסוים, חבל ארץ מסוים, כן? חבל ארץ מסוים, עדיין יש מובלעות, כן? של פלישתים. יש מובלעות. אבל אני, מתוך המקום הגאול שלי, אני מסתכל על מקום משועבד. ואני לא יכול לעשות שום דבר כרגע. אבל זה עוזר לי. כי אני כבר לא בבחינה של רשעים דרכם באפלה, לא ידעו במה יקשלו. אני לא במדרגה, אני רואה זו. יש מצב שאני אפילו לא יודע במה אני נכשל, כי אין לי את התודעה החירותית שמקורה בנשמה, שמאיר לי את מקום הכישלון שלי. אין לי. אבל במצב של הפרץ הראשוני של הקנאה, גם אם אני מביט על הקנאה במקום החירותי, אין לאל ידי לעשות דבר, אבל גם זה תשובה. עצם העובדה שאני מביט ועיניי קלות, זה גוף התשובה. וזה לא מה, זה מה שלא מניח לקנאה להמשיך ולהתפרץ. המצב הנורא והקשה יותר, שדרכם באפלה ולא ידעו במקה שלו. זה מצב יותר בעייתי. ושמה, במצבים האלו, שלא ידעו במקה שלו, הטורנדו יכול להימשך על פני שעות. שעות. אתה יכול להיות בתוך עין הסערה. כן, ככה. שעות, 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 שעות. כן? ועד שאין איזה גורם שמוציא אותך לנקודת הסתכלות מבחוץ, אתה לא מבין שחטאת בכלל. אתה לא מבין שחטאת. מלא תשובה יכולים להעיד על כך. חוזרים בתשובה, פתאום מסתכלים על העבר שלהם, פתאום מעשה העבר, וואו, חטאתי. בעצם הייתי במציאות של חטא ולא ידעתי, ואנוכי לא ידעתי. כן? פתאום מתעוררים. ממש מה ששנים שלמות, הם יהיו בשליטה של יצר רע. כן? אין מדקר, אין מן דמדקר ליצר טוב, שום דבר לא הזכיר להם את המציאות. אפילו שגם זה לא מדויק, גם אנשים שלפני חזרה, כן, חזרה בתשובה, עשו דברים כאלה אחרים, גם אז הם הרגישו לא נוח בתוך נפשם. יש איזו רמה של מודעות, אם כי מודעות רצוצה, כן? הוא לא יודע מה הוא מרגיש, כאלה הרגשות מאוד סתומות. גם שם יש, זו אמת, זו אמת, זו אמת. אולי בכלל קשה להגיד, אם יש בכלל אדם, ודאי שאדם ישראל, שהוא לא מרגיש שכואב לו בשעה שהוא חוטא. כאב עמום, לא מודע, מאוד כזה, בקושי נשמע קולו, אבל קשה מאוד למצוא אדם שבשעת החטא הוא לא מרגיש כאב פנימי. קשה מאוד. גם כי הציעה שאול היא נקע. הנקודה האלוקית נמצאת גם בנקודת השאול של החטאים. כן.
לפי מה
שכתב הרבה
מיון, אבל זה התשובה.
כן.
ואם
ראית
אדם
חכם
שעשה
עבר
בלילה,
ביום... הרבה מיון זה גמרא, לא?
כן.
הוא מביא את גמרא. כן. אם ראית אדם חכם שכתב בלילה, אל תערער אחר ביום. שמה עשה תשובה.
אה? שמה עשה תשובה?
כן.
קיצר, התפקיד שלנו זה לא כאילו לצמצם את הזמנים האלה. זאת אומרת שגם שהתשובה כאילו צריכה להיות כמה שיותר, גם אם עשית, אם אדם משחק, וככל שעובר פחות זמן עד שהוא מגיע לתודעה שהוא עושה תשובה, זה יותר טוב. עוד אם הוא עושה את זה אחרי שבוע, הוא אומר, וואלה, חטאתי בזה.
פשוט.
לפעמים אפשר להגיע לרמות כאלה, שאתה עושה את זה כבר באותו יום.
זה נכון.
שעה, באותו...
זה נכון.
אתה מגיע לרמות, כי ממש אתה כאילו, אתה בא, סתם, הקטע של כעס ונגמנות, אתה בא להתפרץ, אתה כזה, פתאום אתה נזכר, ואז זהו, זה לא מתחיל בכלל. אתה לא
כועס. רק יש דבר אחד בעייתי בזה, אבל אני לא יודע אם יש מקום להרחיב בזה כרגע. אני לא בטוח שזה. קודם כל נכון. העניין הוא למעט ולקצר ולצמצם במידת האפשר, כן? את המרחק בין החטא לבין התשובה. זה נכון. כי ככל שאדם שוהה עם החטא, זה מה שנקרא משהה עליו טומאה. כל רגע זה בעצם משהה עליו טומאה. כל רגע ורגע הוא משלב תמונה, זה אווירה, כל רגע ורגע זה אווירה בפני עצמה. אלא אם כן, הנה, מכיוון שבאנו מכיוון אחר, אני כן אגיד את זה. אלא אם כן, הזמן משמש לו לעיבוד התשובה. לעיבוד התשובה. ואז יש אפילו מעלה, כן? ניקח לצורך העניין דוגמה.
יותר
חוטית? יפה, יפה, יפה. חטאתי פה, ואני חוזר בתשובה פה. נתרגם את זה לזמן, שבועיים. לעומת אדם שחטא פה וחוזר בתשובה פה, אחרי 5 דקות. יש מצבים שזה עדיף על זה. כי זה, הוא עשה עיבוד פנימי שכל כוחות הנפש שלו שבו בתשובה. וזה יצא בחיפזון ממצרים. זה יצא בחיפזון וזה יצא בנוחה, כן? איך כתוב שמה? כן? תיוושעון. במנוחה, כן? בנחת, כן? ובנוחה תיוושעון. כן? מה זה במנוחה תיוושעון? זה שכל המדרגות נגאלות מן החטא. מה זה בחיפזון? זה קפיצה וניטור מן החטא, אבל בעצם, בעצם בתיקון קפצת גם על כוחות הנפש. יש כוחות שלא זכו לתיקון. יש מצב, לא תיאורטי, אפילו מעשי, שאריכות זמן שמשמשת, כן? יש, אגב, יש זמנים שלא נוכל לעשות את אריכות הזמן הזו. יש מצבים שצריך לדלג ולצאת מיד. כן? מיד לצאת. אבל יש... עבירות שיש חשיבות לתיקון, לכמעה, כמעה, כדי שהגאולה תהיה לנפש כולה. זה תהיה גאולת הרוח וגאולת הנפש, כמה שיותר בחינות לגאול מתוך החטא. כל אותן בחינות שהיו כבולות בו, עכשיו כולם יצאות לחירות. ולא רק הגוף יצא לחירות, ולא רק החלקים רוחניים, אלא גם החלקים נמוכים. במצבים כאלו, יש מעלה גדולה לתשובה איטית. שהיא לא מתוך בטלנות, אלא מתוך טבלנות. אני מטבל את התשובה בכל הנפש, כן? זה לא בטלנות. זה לא השיית טומאה, כן? אלא אני מטבל את התשובה, אני מטבל את כל הנפש בתשובה. התשובה היא מהווה מעין תבלין שהיא על כל הנפש, כן? מטבע הדברים זה לא דבר פשוט, ולא כל אחד יכול לבוא ולומר, אני משהה את הדבר כדי לתקן. זה לא הדבר שכל אפשר בכל מקרה מקבלים אותו. זה צריך לאמר מתוך אחריות, שאכן יש את היכולת הנפשית לעשות תשובה שלמה. על פי רוב אנחנו מעדיפים לקפוץ ולצאת ולהציל חלקים מתוכנו, ואחרי זה תיקון יעשה. לאט לאט. תיקון יעשה לאחר מכן. אבל כיוון שדיברנו בזה, אז אמרתי שיש בחינה כזו. יש בחינה. כמה זה מעשי? לא יודע. לא יודע כמה מעשי. אנחנו רואים גם שבדרך כלל, כן, אנשים מעדיפים לנטר ולצאת, כן? רואים את זה. אנשים נפרדים מחברה מסוימת, הם לא עכשיו לאט לאט, כן, ממשיכים עם כל מיני מערכות יחסים עם החברה הקודמת ולאט לאט מתקנים, לא, הם יוצאים משם, הולכים לישיבה, הם יוצאים ונפגשים פעם בהם, דרך קצת בטלפון, צמצמים את המפגשים, חתונה, מתחת לחופה, מזל טוב, מסתלקים, אנחנו רואים שיש את יציאת מצרים יותר שכיחה, כן, מאשר הסגנון והמודל של גאולה האחרונה. שהיא כמעה כמעה, מה שנקרא. יותר שכיחה, לפחות בשלבים הראשונים של התשובה. בשלבים הראשונים, כן? אחרי זה מתחיל להתפתח, הסגנון של התשובה יותר ארוך, שלא קורא הרמב״ם, איזה הוא בעל תשובה אמיתי, באותה אישה, באותו המקום, והוא בשיג אוכותיו, ולא חוטא. זה התשובה הדרגתית, כן? שפה אני נפגש עם אותה מציאות, וכל כוחות הנפש שלי. כל כוחות הנפש. עומדים בפני החטא. זה המצב העילי. איזה הוא בעל תשובה, כן? איזה הוא בעל תשובה עילאי. בסדר. כן. אנחנו סיימנו את שקר מספר 2. רק ברשותכם אני אקרא את זה פעם אחת, בנשימה אחת, בלי להפריע, כן? עד סיום הפסקה, ונעצור. שקר מספר 2, תודה לך על כך שנתת לי הזדמנות להפגין מידות טובות. זה מה שנאמר. כאשר נחוש כעס ונקמנות כתוצאה מכך שפגעו בנו, כך נזכור לדון כל אדם מכף זכות, לא לשמור טינה ולעבוד על מידותינו, גם אם אחרים אינם עושים זאת. טוב, נעצור כאן חברים. יש עוד כמה דקות, תנוחו.